שלום וברוכים הבאים למשחק הגדול. מקיאוולי פרק 5, דרך ביניים. ראינו בפרק הקודם איך האוליגרכיה הפלורנטינית יצרה את היורשת שלה, מפלגת המדיצ'י, במו ידיה. בניסיון לבודד את המשפחות הבוגדות, האוליגרכיה יצרה את המפלגה שלהן. מה היה עליה לעשות? היו לאוליגרכיה שתי אופציות קיצון. להשמיד את הבוגדות, אם על ידי הרג פיזי, אם על ידי גלות, או לשלב אותן בה במעין חנינה כללית. לא מוכנה ואולי לא יכולה לבצע את ההשמדה, ולא מוכנה לסלוח, היא בחרה בדרך ביניים, בפשרה. היא החרימה אותן, בודדה אותן. כך היא יצרה שלא במתכוונת המפלגה, שתשתלט עליה. הטעות של האוליגרכיה הפלורנטינית היא טעות חוזרת בהיסטוריה. יחידים ומדינות שאינם הולכים בדרך אחת עד סופה, אלא מחפשים פשרה. אולי כי הם מפרדים מהמחיר, אולי מהסטיגמה המוסרית, הם מחפשים פשרה בין שתי אפשרויות בלתי נסבלות או בלתי רצויות עבורם. התוצאה, ועל לרוב, שהם משלמים את מחיר שתי הדרכים, מבלי שהם השיגו דבר. או, קחו דוגמה אחרת, ניסוי מחשבתי. נניח והחלטתם לפלוש למדינה שכנה. גוביינה. הגנרלים מספרים לכם שפלישה כזאת תהיה מבצע פשוט, כליל, לאור חוסר היכולת של צבא גוביינה להתנגד. הם מתארים באוזניכם איך תוך ימים ספורים מרגע הפלישה הצבא יצעד כמנצח בעיר הבירה הכבושה. טוב, אתם אומרים. אם כך, נכריז מלחמה? לא, ודאי שלא, משיבים הגנרלים. מלחמה זה אוברקיל. מספיק שנכריז על מבצע צבאי מיוחד. שנה וחצי אחר כך והמבצע הצבאי שהיה אמור להסתיים בתוך ימים ספורים עדיין נמשך. במקום להלום בצבא גוביינה עם כל מה שיש לכם, התחלתם עם מעט כוחות והסלמתם לאט. בלילות בהם אתם לא מצליחים לישון, ואלו לילות רבים עכשיו, אתם בוהים בתקרת החדר וטועים למה לעזאזל הקשבתם לגנרלים. למה לא הכרזתי פשוט מלחמה כוללת, אתם שואלים. מקווים שאולי הלילה ייתן לכם תשובה. למה באמת הקשבתם לגנרלים? הפיתוי בדרך ביניים שהיא עושה רושם של פתרון קסם, של פתרון אופטימלי לבעיה. במקום לבחור בין שתי אופציות מנוגדות, לוקחים את האופציה השלישית, הפשרה ביניהן שעושה רושם כפתרון האופטימלי לבעיה שלפניכם. במקום להכריז מלחמה כוללת או להימנע מפלישה, יוצאים למבצע צבאי מוגבל. כך מצד אחד פולשים, מצד שני נמנעים מגיוס כלל הכוחות והמחיר הכלכלי שהדבר ידרוש. הבעיה שהפשרה לא משיגה את המטרה שלה. להפך, היא עלולה רק לסבך את המצב. אנשים ומנהיגים יכולים לבחור בדרך הביניים מאחת משתי סיבות עקרוניות, או שהם דוחים דרך אחת על בסיס מוסרי אידיאולוגי, הדרך הזו רעה, או שהם חושבים שדרך הביניים היא הפתרון האופטימלי לבעיה תחת תנאים נתונים. כפי שנראה, לא משנה מה הנימוק, דרך הביניים היא הדרך בעדיף. שלא נלך. הכל בפרק היום. בואו נתחיל. בעיה מרכזית של בנקאים בימי הביניים היה האיסור על לקיחת ריבית. התורה, שחלק מציוויה הנוצרים המשיכו לקיים, אסרה במפורש לקחת ריבית על הלוואות. במקרא, ריבית מכונה נשך או מרבית. וחי אחיך עמך, את כספך לא תיתן לו בנשך, ובמרבית לא תיתן אוכלך. סוף ציטוט. איסור דומה מופיע בספרי הבשורות, בבשורה על פי לוקס. והטיבו והלוו מבלי לצפות לגמול. סוף ציטוט. הכנסייה הקתולית אסרה לחלוטין קבלה של כל סוג של ריבית, קובעת שמי שיעשה זאת לא רק שלא יזכה לקבורה נוצרית ראויה, גם יישרף לנצח בגיהנום. כיף. על אף האיסור הדתי, בנקאים קיבלו ונתנו ריבית. לא הייתה להם ברירה אחרת, אין לי סיבה להפקיד את כספי בבנק אם איני מקבל עליו ריבית, הוא יכול באותה מידה לשכב מתחת למזרון. אבל זה שהם הפרו את הצו לא אומר שהם התעלמו ממנו. הם השתמשו בדרכים יצירתיות להכשיר את השרץ. דרך אחת הייתה לרשום את הריבית לא כהחזר על הלוואה, אלא כמתנה. הבנקאי החליט לתת מתנה ללקוחות שהפקידו אצלו כספים לאות תודה. הבנקאי גם קיבל במתנה סכומי כסף ממי שנתן לו הלוואה. ודאי כאות הוקרה שבכלל נתן לו את ההלוואה. דרך אחרת הייתה לרשום את הריבית כתוצאה של תנודות בשער החליפין. נניח שאני בנקאי פלורנטיני עם 100 פלורינים בחשבון. אני קונה דוקטים בשער של 2 פלורינים לדוקט, כלומר 50 דוקטים. כעבור כמה ימים אני ממיר חזרה את הדוקטים שלי לפלורינים, אך הפעם, לשמחתי, השער הוא 3 פלורינים לדוקט. איזה צירוף מקרים משמח? הפיקדון ששווה 100 פלורינים הפך ל-150 פלורינים, והכל באמצעות המרת מטבע. העובדה שהמרה כזו לא באמת קרתה, אלא הייתה רק תרגיל חשבונאי, לא הפריע לא לכנסייה ולא לבנקאים. די היה בא להשקיט את מצפון הבנקאים ואת אנשי הכנסייה, לפחות לזמן מה. קוזימו מדיצ'י, האיש שהפך את המדיצ'י למפלגה הפוליטית החזקה בפירנצה, היה בדיוק בנקאי כזה שנתן מתנות ואמיר מטבעות. אבל ככל שהזדקן והתקרב ליום מותו, כן התחיל לחרסם בו החשש שמא הטריקים החשבונאים שלו לא שכנעו את היושב במרומים. שמא דרך הביניים בהנקה תוביל אותו לגיהנום. יש אומרים שהחשש הזה מה יקרה לנשמתו הנצחית לאחר המוות, דחף אותו לבנות ולשפץ כנסיות רבות בפירנצה. משתמש בכספו כדי לפאר את ביתו של האל. בין הכנסיות הרבות ששיפץ, נמצאת גם כנסיית סן מרקו, אותה שיפץ קוזימו עבור מסדר הנזירים הדומיניקני. הוא אף לקח לעצמותה במגורי הנזירים, שם היה מתבודד מעת לעת. גם אחרי מותו, הכנסייה המשיכה לסמוך על תרומות נדיבות של המדיצ'י. היום כנסיית סן מרקו היא אחת הכנסיות הפחות מעניינות בפירנצה, לדעתי לפחות. המנזר הפך מוזיאון שמלא איך לא באומנות דתית. הכנסייה עצמה מצועצעת, כשהפריט היחיד שמעניין, מעניין אם אתם אוהבים גופות, היא הגופה המשומרת היטב של אנטונינוס הקדוש. כמעט שום דבר בכנסייה לא מעיד על האירועים הדרמטיים שהתרחשו בה בין 1494-1498. באותן שנים, הכנסייה הייתה בית לאיש ששלט בפירנצה, בכוח דיבורו ואישיותו בלבד. ג'ירולמו סבונרולה. סבונרולה שהגיע לפירנצה ב-1490 הפך אחרי גירוש המדיצ'י ב-1494 למנהיג החדש של העיר. סבונרולה מזג באישיותו שני היבטים מנוגדים. מצד אחד הוא היה תיאולוג מבריק עם זיכרון יוצא דופן ויכולת אינטלקטואלית מרשימה. כשרצה או כשהיה צריך הוא ידע להפיק כתבים פילוסופיים ותיאולוגיים מפורטים בהם פירק לגורמים את טענות יריביו. מצד שני, הוא היה רטוריקן, דמגוג מהמעלה הראשונה. הכוונה בדמגוג לאדם שיודע לעורר את מאזיניו רגשית, במיוחד אלו מהמעמדות הנמוכים. סבונרולה בעטפות שלו ידע בו זמנית למשוך את המוחות המתוחכמים של הגדולים ואת הלבבות הפשוטים של העם. במשך 4 שנים, מ-1494 עד למותו העלים ב-1498, סבונרולה ניסה לעצב את פירנצה לפי החזון של עיר האלוקים. הוא האמין שפירנצה תהיה ירושלים חדשה, עיר בה האזרחים ייהנו מחירות פוליטית, מנהלים את עצמם כדמוקרטיה, ובו בזמן עיר שתקפיד על מוסר ואורח חיים סגפני. בלי זונות, בלי הימורים, בלי ספרים כופרים, ובלי חפצי יוקרה כמו פאות או בדים יקרים. במשך 4 שנים השפיע סבונרולה על המוסדות, החקיקה והמדיניות של פירנצה. בתמיכתו הוקמה המועצה הגדולה של העיר, מועצה של 3,000 איש, שמתוכה נבחרו אנשי הממשלה והוועדות השונות המטפלות בענייני המדינה. החברות במועצה הייתה באופן חסר תקדים, פתוחה לא רק למשפחות המיוחסות, אלא גם לבעלי חנויות, סוחרים קטנים ובעלי מקצועות חופשיים. יחסית לזמנה, המועצה הגדולה של פירנצה כנראה הייתה הגוף הכי דמוקרטי באירופה. סבונרולה גם התערב במדיניות החוץ של פירנצה. הוא התעקש שהעיר חייבת להמשיך להיות בעלת ברית של מלך צרפת גם כשזה נסוג בחיפזון מאיטליה. החל ב-1487, סבונרולה התנבא שאיטליה עומדת לעבור תיאור, ושזעם האלוקים עומד לרדת על הכנסייה ולתאר אותה. כשמלך צרפת שארל השמיני פלש לאיטליה בספטמבר 1494, סבונרולה טען שהוא-הוא, שארל, הוא זעם האל נגד הכנסייה. הוא המשיך להתעקש שזה המצב, גם כשמלך צרפת נאלץ לסגת במהירות באביב 1495. סבונרולה לחץ על הממשלה שלא תעזוב את צרפת ולא תצטרף לקואליציה האזורית נגדה, הליגה הקדושה. וסבונרולה עשה את כל זה מבלי שיחזיק באיזו משרה רשמית או אפילו מנגנון פוליטי. גם המדיצ'י לא החזיקו במשרה רשמית, אך היה להם לפחות מנגנון פוליטי משומן היטב שהבטיח להם אחיזה בממשלה. היה צריך אירוע דרמטי, כמו הפלישה הצרפתית של 1494, כדי שיאבדו את אחיזתם ויגורשו מן העיר. לעומתם, לסבונרולה הייתה רק הפופולריות שלו. לשיעורים שלו היו מגיעים אלפים, תומכים ומתנגדים. הוא היה שובה את ליבם של ההמונים עם התיאטרליות שלו, עם מחוות הגוף הדרמטיות, עם נבואות הזעם שהיה מספר. את הגדולים היה מושך עם פרשנויות חדשות לכתבי הקודש, עם טיעונים פילוסופיים, ועם אותן נבואות זעם שמשכו את ההמון, כי כולם נמשכים לפחד. ורבים ראו בסבונרולה לא רק מטיף מבריק, אלא גם נביא. אבל לכל דבר יש סוף, גם לפופולריות. כשזו נעלמה באביב 1498, מתנגדיו מיהרו לעצור אותו, לענות אותו, ולהוציא אותו להורג. תומכיו המעטים שעוד נותרו, הסתכלו בדממה איך תלו ושרפו כליל את הנביא שלהם. איך בדיוק סבונרולה איבד את תמיכת העם ואת חייו? ביוני 1497, האפיפיור אלכסנדר השישי, רודריגו בורג'ה מפרק 3, פרסם צו נידוי נגדו. הסיבה המיידית לצו היה ניסיון של סבונרולה לכנס מועצה שתדיח את האפיפיור. סבונרולה היה מבקר חריף של הכנסייה בכלל ושל האפיפיור בפרט. ראה בו אדם מושחת, לא מוסרי ואפילו לא נוצרי. הצו נידה את סבונרולה מהכנסייה הקתולית ואיים שכל מי שיקשיב להטפות שלו ינודה גם הוא. זו הייתה הפגיעה הראשונה בסבונרולה, הפגיעה בתדמית שלו כאדם קדוש. הפגיעה השנייה והסופית היה מבחן באש אליו הוזמן סבונרולה על ידי מטיף מתחרה באפריל 1498. מבחן באש היה מורשת מימי הביניים. הנאשם נדרש לעבור דרך להבות או לדרוך על גחלים בוערות. אם הוא באמת נהנה מתמיכה אלוקית, סיפור שיקרה לו נויס והוא לא יישרף למוות. אם הוא לא נהנה מתמיכה, הוא כן יישרף. סבונרולה, כמו גם חלק מפרנסי העיר, ראו במבחן שארית ברברית של תקופה אפלה. אבל יריביו של הנזיר התעקשו לערוך אותו, מקווים כמובן שיישרף למוות. ביום בו היה אמור להיערך המבחן, הגיעו סבונרולה והמטיף השני לכיכר הסינאוריה מול בניין הממשלה. סבונרולה היה מוכן למבחן, אך המתחרה ניסה לעכב אותו בטענות טכניות שונות ומשונות. הוא הסתגר בבניין הממשלה יחד עם חברי הממשלה שניסו לפתור את הסוגיות הטכניות ולהתקדם במבחן. אחרי כמה שעות עיכוב, סבונרולה רצה לדעת אם מתכוונים לערוך את המבחן או לא. אז הציעו לו לבצע אותו לבדו. הוא כמובן דחה זאת, למה שיקפוץ לאש כאשר המתחרה השני עדיין נעול בביתך בבניין. לבסוף, לקראת שקיעה, המבחן בוטל. גשם אביב פתאומי קיבע את האש. הקהל שהתאסף והמתין שעות החל לעזוב את הכיכר מתוסכל וזועם. חלקם גם עזבו עם ספקות. הם ראו את סבונרולה דוחה את ההצעה לבצע את המבחן. הם לא ידעו שהמטיף השני עיכב את ביצוע המבחן. למה סבונרולה סירב? האם הנביא שלהם לא באמת נבחר על ידי האל? המתנגדים של סבונרולה ניצלו את הסצנה הזו כדי להאשים אותו שהוא נביא שקר. מאמיניו שהיו עדים לסירוב הפכו במהרה למתנגדיו. כמעט בן לילה האיש הקדוש הפך לשקרן, רמאי. כמה ימים אחרי המבחן ההמון הסתער על כנסיית סן מרקו ולחד את סבונרולה. הוא עונה, נשפט, ולבסוף נתלה ונשרף במאי 1498. סבונרולה, שלא במכוון, עקב אחרי המלצת אריסטו לקחת את האמצע בין שתי מידות. במקום להיות או עריץ או אזרח פרטי, סבונרולה לקח לעצמו את האמצע של מטיף קריזמטי של מי שמשפיע דרך דעת הקהל. זה עבד לו כל עוד הייתה לו את דעת הקהל. ההמלצה של אריסטו שיש לקחת את האמצע בין שתי מידות התגלגלה ליהדות דרך הרמב״ם. בהלכות דעות פרק א' הרמב״ם כתב, הדרך הישרה היא מידה בינונית שבכל דעה ודעה, מכל דעות שיש לאדם. והיא הדעה שהיא רחוקה משני הקצוות ריחוק שווה ואינה קרובה לו לזו ולא לזו. סוף ציטוט. אדם צריך להיזהר, לא להיות לא סגפן ולא נהנתן. הוא צריך להיות לא נוח לכעוס, אך גם לא מת שאינו מרגיש. הוא צריך להיות לא עריץ ששולט בכוח הזרוע ולא אזרח פרטי. או שמה. הרעיון של מציאת שביל הזהב בין שתי גישות, בין שתי דרכי פעולה, מושך רבים, במיוחד בתחומים של פוליטיקה ומדיניות חוץ. זה מרגיש לנו מאוד מתוחכם כשאנחנו נמנעים מללכת לאיזה קיצון, מראים את שיקול הדעת שלנו והיכולת שלנו להסתכל על סיטואציה מנקודת מבט רחבה יותר, תוך לקיחה בחשבון של כל הגורמים וההשלכות. הנה, זה עבד לסבונרולה במשך 4 שנים. טוב, עד הנקודה הבא תלו אותו. מקיאוולי התנגד לדרך הביניים. אם אתה לא נוקט בדרך אחת עד הסוף, כל מה שתקבל הן החסרונות של שתי הדרכים האחרות, ללא אף אחד מהיתרונות שלהן. אתה תהיה חשוף לסיכונים של שתי הדרכים עם סיכוי נמוך להצליח באיזו מהן. נתנו כבר שתי דוגמאות לדרך הביניים במבוא. הפלישה לגוביינה והאוליגרכיה הפלורנטינית. בואו ניקח עוד אחת. ההחלטה של לורנצו מדיצ'י להתערב בסוגיית הירושה של משפחת פאצי. כזכור, מפרק 4, אביה של אישה שהתחתנה למשפחת פאצי נפטר והיא טבעה את הירושה. לורנצו, בניגוד למסורת בת מאות שנים, קבע שלא היא היורשת אלא אחיין האב, משום שהוא היה היורש הזכר הכי קרוב לו. למה לורנצו עשה זאת? למה הוא התערב? כדי ללמד את הפאצי לקח. קצת לפני שלורנצו התערב בסוגיית הירושה, הוא נתן איסור לבנקאים של פירנצה להעניק הלוואה לאפיפיור. האפיפיור חיפש הלוואה כדי לממן מסע מלחמה נגד עיר שכנה לפירנצה. לורנצו לא היה מעוניין בכך, מסיבות אסטרטגיות, ולכן הוא נתן איסור לכל הבנקאים בעיר שלא לתת את ההלוואה. הפאצי המרו את פיו ונתנו את ההלוואה. כעונש, לורנצו מנע מהם את הירושה הגדולה של אבי הקלה. לורנצו לקח את דרך הביניים. הוא היה יכול להשמיד את המשפחה על שהם ראתה את פיו ופגעה באינטרס האסטרטגי של פירנצה. או הוא היה יכול לשתוק. הוא היה יכול למחול על כבודו. במקום אבל להשמיד את המשפחה או לסתום, הוא בחר בדרך האמצע. הוא פגע בהם, אך לא פגיעה חמורה. על זה הזהיר מקיאוולי. יש לציין שבבני האדם צריך או לנהוג בנועם או לחסלם. כי הם מתנקמים על פגיעות קלות, אך אינם יכולים להתנקם על החמורות. סוף ציטוט. ואכן זה מה שקרה. הפאצי ניסו להתנקש בלורנצו ואחיו ג'וליאנו באפריל 1478. ג'וליאנו נתקר למוות. לורנצו ניצל רק הודות למזל. המתנקש שהיה אמור לדקור אותו צעק, בוגד. וכך לורנצו הספיק לשלוף את חרבו ולהדוף אותו. רק אחרי שכמעט איבד את הכל, את חייו ואת שלטונו, לורנצו נקט בפעולה הדרסטית של הוצאה להורג של הגברים במשפחה וגירוש שאר המשפחה מהעיר. דרך האמצע כמעט עלתה ללורנצו בחייו, והובילה אותו לאותו קיצון ממנו ניסה להימנע. אם יש לך אויב, או שתתעלם ממנו לחלוטין, או שתשמיד אותו. אל תפגע בו, פגיעות שרק יגדילו את כעסו. בימינו דוגמה לדרך הביניים היא הסיסמה של האיחוד האירופי וארצות הברית, מפחיתים סיכונים לא מתנתקים ביחס לסין. זה נשמע יותר טוב באנגלית. The risking, not decoupling. הרעיון הוא שהמערב לא יתנתק לחלוטין מסין, רק יפחית את הסיכון ממנה. במיוחד המערב ימנע מסין טכנולוגיות אסטרטגיות שעלולות לסכן אותו צבאית. הבעיה של טכנולוגיות שיכולות לסכן את המערב צבאית נחוצות להתפתחות הטכנולוגית והכלכלית של סין. בינה מלאכותית, שבבים חזקים, רכבים אוטונומיים, מחשבים קוונטיים. ההכרזה מפחיתים סיכונים לא מתנתקים נשמעת באוזניים סיניות כמו מנתקים את סין למעט בייצור המוני וזול. במילים אחרות, המערב שמח לסחור עם סין כל עוד היא נמצאת בתחתית שרשרת הערך. השיקולים של המערב מובנים. סין היא בהחלט איום ואין סיבה להניח שטכנולוגיה אזרחית לא תהפוך לטכנולוגיה צבאית. ניסיון להתנתק מסין יהיה יקר מאוד ועלול לפגוע קשות בכלכלה הגלובלית. עם זאת, המערב לא יכול לחשוב שסין תשלים מנוסחה החדשה. בניסיון להשיג את הטכנולוגיות הדרושות לה, היא תפעיל מנופים כלכליים ואם צריך צבאיים. בתגובה, המערב יפחית עוד יותר את התלות בסין, מה שיותיר אותה עם פחות ופחות מנופים כלכליים, מה שידחוף אותה לעבר פעולה צבאית. מפחיתים סיכונים לא מתנתקים, עלול בעצמו להוביל לסיכונים חדשים. ויש לנו גם דוגמה מהעבר לתהליך כזה. בין 1937 ל-1941, ארצות הברית הגדילה את הסיוע לסין בעודה מצמצמת את הסחר עם יפן. יפן באותן שנים פלשה לסין וניהלה מלחמה אכזרית נגדה. ביולי 1941 האמריקאים הטילו אמברגו נפט על טוקיו בתגובה לפלישה של זו להודו-סין. האמריקאים הניחו שהעליונות הכלכלית, הדמוגרפית והפוליטית שלהם תשכנע את היפנים לסגת. היפנים, עם הגב לקיר, החליטו לבצע מתקפת פתע נגד ארצות הברית, שתיתן להם מספיק זמן לכבוש את דרום-מזרח אסיה ולהתבצר עד שהאמריקאים התאוששו. האמריקאים לקחו את דרך האמצע. לא מלחמה, אך גם לא עמדה ניטרלית. הם קיבלו ביקור פתע של מפציצים יפנים בהוואי. דוגמה נוספת של דרך ביניים היא נקיטת עמדה ניטרלית בסכסוך בין שתי מדינות שכנות. מקיאוולי עסק בנושא של עמדה ניטרלית בפרק כ"א בנסיך. לכאורה אתה לא נוקט עמדת תמיכה במדינה זו או במדינה זו, אלא עומד בצד, ממתין לראות מה יקרה. אבל אתה יוצא קרח מכאן ומכאן. המנצח יחשוד בך משום שלא באת לצידו. המפסיד ישנא אותך כי לא באת לצידו. אם כעת המנצח יחליט לתקוף אותך, תישאר בודד במערכה. כאשר גרמניה איימה על צ'כוסלובקיה, בריטניה וצרפת העדיפו לנקוט עמדה ניטרלית ולתת לגרמנים את מבוקשם במקום לעמוד לצד צ'כוסלובקיה. כמובן, המהלך היה מוצדק אסטרטגית מתחילתו ועד סופו. צרפת הייתה מחויבת לצאת להגנת צ'כוסלובקיה, אך לא הייתה מוכנה לעשות זאת ללא בריטניה. בריטניה לא הייתה מעוניינת לעשות זאת משום החשש למלחמת עולם נוספת, והערכה כנראה מוטעת של הכוח הצבאי הגרמני מול זה הבריטי והצרפתי. לונדון ופריז נאלצו להשלים את התוקפנות הגרמנית נגד צ'כוסלובקיה, רק כדי לראות את זו בולעת את צ'כוסלובקיה וזזה למטרה הבאה שלה, פולין. אגב, אם אנחנו כבר בעניין בריתות ויציאה לעזרה, מקיאוולי גם המליץ שלעולם אל תצטרף לבעל העוצמה הגדולה יותר במתקפה נגד אחרים. אם הוא ינצח, אתה תהיה נתון לחסדיו. עדיף, כאשר הדבר אפשרי, להצטרף דווקא לצד החלש יותר כדי לרסן את התוקפן החזק יותר. אם אי פעם חלילה יוון וטורקיה ילחמו, עדיף לנו כישראל ללכת לטובת היוונים. לפני שנמשיך, אני רוצה להגיד תודה לכל חברי מועדון המשחק הגדול שמאפשרים לי לעשות את הפודקאסט הזה. הם כמובן לא שומעים את זה, כי הם מקבלים את כל הפרקים ללא חסויות, ללא פרסומות, רק את הפרק נטו. אם אתם אוהבים את המשחק הגדול, אם אתם רוצים לתמוך בפעילות של המשחק הגדול, אם אתם רוצים עוד תוכן כמו הפרקים האלו, אם אתם רוצים להבין יותר טוב את העולם שלנו, אם אתם רוצים ניתוחים גיאופוליטיים עדכניים, אם אתם רוצים פודקאסט שמכבד אתכם ואת האינטליגנציה שלכם ומנסה לתת לכם הבנה יותר טובה של העולם, אני מזמין אתכם להצטרף למועדון המנויים שלנו. בכל שבוע תקבלו סקירה שבועית על האירועים הכי מעניינים שקורים בעולם ושבדרך כלל נמצאים מתחת לרדאר של התקשורת. תקבלו בכל שבוע ניתוח שבועי בלעדי לחברי המועדון על אירועים אקטואליים, גישה לקבוצות פייסבוק וטלגרם סגורות רק למנויים, ועוד. בואו והצטרפו היום למועדון. תתמכו במשחק הגדול, קבלו עוד תוכן, ותבינו יותר טוב את העולם. כי ידע הוא כוח. קישור להצטרף למועדון נמצא בתיאור הפרק, אתם מוזמנים ללחוץ עליו עכשיו ולהצטרף. מאוד פשוט, מאוד קל, תלחצו, תצטרפו. אני אשמח לראות את כולכם. תקבלו את כל הפרקים האלו ועוד. מוזמנים. אבל בואו ונחזור לסבונרולה. סבונרולה דבק בדרך ביניים לא רק בהתנהלות הפוליטית שלו. גם בחשיבה הפוליטית שלו הוא החזיק בשני אידיאלים מנוגדים בו זמנית. מצד אחד, חירות פוליטית לכלל האזרחים. בשם החירות הוא דחף להקמת המועצה הגדולה של פירנצה, וכדי לשמור על החירות, כנראה נמנע מלהפוך את עצמו לשליט הרשמי של העיר. כשל לעצמו זה מהלך חכם לכל מי שרוצה להתקין סדרים חדשים. אל תשים את עצמך בראש. כאשר אתה שם את עצמך בראש הסדר החדש, אתה מקל על יריביך להאשים אותך שאתה פועל מאינטרס אישי. אתה גם מרפא את ידי התומכים בך שטועים אולי אתה פועל מאינטרס אישי ולא מדאגה לטובת הכלל. מצד שני, סבונרולה יחזיק באידיאל של חברה תאורה, מוסרית, בכל יחיד יקדיש את חייו לעבודת האל. סבונרולה ראה בחברה הזו לא רק אידיאל דתי, מוסרי, אלא גם אידיאל פוליטי. הוא לחץ על ממשלת פירנצה לפעול נגד הימורים, נגד זנות ונגד התנהגויות לא מוסריות אחרות. הוא רצה שהחוק יאסור פעולות לא מוסריות, והוא עצמו ארגן קבוצות נערים שישבשו פעולות כאלו. כך בעודו מחזיק באידיאל של חירות פוליטית לכלל האזרחים, לקהילה, הוא פעל לצמצם את חירויות הפרט ולהנדס את החברה המושלמת בעיניו. מה עצר את סבונרולה מלממש את החזון שלו? בזמן שהוא היה השליט הלא רשמי של פירנצה, שלטונו לא היה ללא התנגדות. מולו ומול תומכיו היו מספר קבוצות שונות של מתנגדים. קבוצה אחת היו משפחות מיוחסות שהתנגדו לרפורמות הדמוקרטיות שלו. קבוצה אחרת היו אינטלקטואלים חילונים שהתנגדו לכפייה דתית. קבוצה שלישית היו צעירים אריסטוקרטים שהתנגדו לסגפנות שניסה לכפות עליהם. אבל סבונרולה, בשם אידיאל החירות שלו, נאלץ להשלים עם הקבוצות היריבות הללו שהצרו את צעדיו. מה היה קורה אם סבונרולה היה מוותר על המבנה הדמוקרטי בשביל להקים את עיר האלוקים שלו? סביר להניח שהיה משליט טרור בעיר, משתמש באלימות כדי להנדס את החברה החדשה שלו. היום ניתן לנמק את התחזית הזו על בסיס הניסיון ההיסטורי שלנו. לדוגמה, הטרור במהפכה הצרפתית או התיאורים הגדולים של סטלין. אבל האם בתקופתו של סבונרולה היו מבינים זאת? למה בכלל תנועות מהפכניות פעמים רבות הופכות רצחניות כשהן עולות לשלטון? בפרק ו' בנסיך מקיאוולי עוסק בהקמה של סדרים חדשים. זה הפרק היחיד בנסיך שמתייחס לסבונרולה במפורש, ואני חושב שיש קטע בו שחשוב להכיר, לא רק משום שהוא עוד הוכחה לגאונות של מקיאוולי, אלא גם מסביר למה תנועות מהפכניות הופכות רצחניות. מקיאוולי כתב כך, טבע העם הוא הפכפך וקל לשכנע אותם, בדבר אחד, אבל קשה לקבע אותם באותה דעה. ורצוי שכאשר אין הם מאמינים עוד, אפשר יהיה באמצעות כוח להביא אותם לידי כך שיאמינו. סוף ציטוט. מה הטיעון של מקיאוולי? האמונות של בני אדם משתנות. יום אחד הם תומכי המהפכה, ביום השני הם כבר מפקפקים בה. יום אחד הם מאמינים בך, ביום הבא הם רוצים לתלות אותך. לכאורה, הדרך היחידה לוודא אמונה היא באמצעות כוח, על ידי כפייה של האמונה עליהם. הציטוט שהבאתי של מקיאוולי בא אחרי המשפט הזה. כל הנביאים החמושים ניצחו והלא חמושים נהרסו. סוף ציטוט. כלומר, אם אתה רוצה להבטיח את הצלחתך כמייסד של סדר חדש, אתה חייב להשתמש בכוח נשק כדי לכפות את האמונה על האנשים. במקרה של סבונרולה, העובדה שהוא לא היה חמוש, שלא היה יכול לכפות את האמונה בו, היא שהביאה לחיסולו. אבל האם אפשר לכפות אמונה? אריקה בנר מביאה קטע מהדיאלוגים של אפלטון, בו הדוברים מגיעים למסקנה שלא ניתן לכפות אמונה. משום שלעולם אי אפשר לדעת מה באמת אדם מאמין בו. אם מקיאוולי הכיר את הקטע הזה מאפלטון, הוא דיון נפרד שאין בכוונתי לעשות. מה שכן, סביר להניח שמקיאוולי היה מודע כמו כל אדם שלא ניתן לקרוא מחשבות, שלא ניתן לדעת אם מישהו באמת מאמין. מכאן שניסיון לכפות בכוח אמונה רק יביא עוד ועוד אלימות. כי אי אפשר לדעת אם מישהו מאמין או רק מעמיד פנים. אולם בניסיון לאמץ זאת, המשטר המהפכני הופך יותר ויותר פולשני ויותר ויותר אלים, מבקש לפקח על כל מה שהאדם עושה ולתאר את הלא מאמינים. אפשר להסביר את הטרור המהפכני גם על בסיס התנהגותי. שימוש באיומים כדי להביא אדם לעשות כרצונך גורם לך פחות ופחות להעריך את הסוכנות שלו. בכל פעם שאתה מאיים עליו והוא מציית, כן אתה רואה בו פחות סובייקט העומד בפני עצמו, ויותר אובייקט המתכופף בפני הכוח שלך. אולם מפני שאתה רוצה שהוא יאמין, בכל פעם שהוא מתכופף, כן אתה יותר חושד שהוא לא באמת מאמין, אלא רק מעמיד פנים משום הפחד ממך. בניסיון לאמת זאת, אתה רק מכריח אותו שוב ושוב להוכיח את אמונתו, מה שרק מגדיל את החשד בו. זה מעגל קסמים אכזרי שבסופו או שאתה משמיד את הנתין או שהוא מורד בך. האם מקיאוולי היה מודע לכך? ודאי שכן. שימו לב מה הוא כתב אחרי הקביעה שיש להכריח אמונה בכוח. משה, כורש, תזאוס ורומולוס לא היו יכולים להביא לידי כך שחוקותיהם יישמרו לאורך זמן אלמלא היו חמושים. כמו שקרה בימינו לאח ג'ירולמו סבונרולה, שהתמוטט עם הסדריו החדשים כשההמון התחיל לא להאמין בהם. סוף ציטוט. שימו לב לתרגיל הרטורי שמקיאוולי עשה. לכאורה הוא משווה בין סבונרולה והמייסדים האחרים על בסיס הנשק שלהם, אלמלא היו חמושים. אבל זו לא ההשוואה היחידה כאן. המייסדים האחרים לא היו יכולים להביא לידי כך שחוקותיהם יישמרו לאורך זמן. חוקותיהם, לא אמונה בהם. אפרים שמואלי תרגם זאת כך. אילו היו משה, כורש, תזאוס ורומולוס חסרים כלי זין, לא היו יכולים להסיר את העמים למשמעת חוקותיהם. אין כאן אמונה. יש כאן אכיפה של חוקים. למשמעת חוקותיהם. ההבדל הוא דקה חשוב. להכריח אנשים להאמין בכוח ומעשה עקר שמוביל במראה רק לעוד ועוד אלימות. אבל לאכוף חוקים? ציות לחוק נמדד לפי המעשים, לא לפי המחשבות. תנועה מהפכנית המבקשת לבסס סדר חוקי חדש, ללא התערבות באמונות של בני אדם, כנראה תצליח להימלט מהטרור שמלווה את אחותה המעוניינת לקבע אמונות בבני אדם. סבונרולה, אם היה מנסה רק לבסס משטר דמוקרטי בפירנצה, במקום להקים את עיר האלוקים, אולי היה וניצל ממוות אלים. זה הכל היום. אני הייתי ניצן דוד פוקס, ותודה רבה לכם על ההקשבה. אם אהבתם את המשחק הגדול, אתם מוזמנים לתת לנו 5 כוכבים בכל אפליקציה שבה אתם מאזינים, ולהמליץ עלינו לחברים ובני משפחה. פודקאסטים מופצים מפה לאוזן. אז מכירים חבר שיכול להתעניין, מכירים בן משפחה שיכול להתעניין, שלחו לו עכשיו את הפרק. וכמובן אני מזכיר, אם אתם אוהבים את המשחק הגדול, אם אתם רוצים לתמוך במשחק הגדול, אם אתם רוצים עוד תוכן מהמשחק הגדול, תצטרפו למועדון המנויים שלנו, קישור בהערות הפרק. תודה רבה לכם, אני הייתי ניצן דוד פוקס, ניפגש בפרק הבא.